טובה, היום זה ליל 15 בשבט, ראש השנה לאילן, וראש השנה לאילן הוא יום מיוחד במינו שיש בו הרבה להתבונן ונשתדל משהו בסייעתא דשמיא היום להתבונן בקווים המשותפים והאתגרים על פי זה שיש בין האדם לעץ השדה. ידוע, כפי שנאמר בתורה, שיש דמיון רב בין אדם לכל מערכת הצמיחה והלבלוב, וביום הזה עולה השרף, היינו הלחלוחית הזאת באילנות, למרות שכל האילנות הם מגולחים, חסרי פירות, חסרי עלים, אבל זה הזמן שהוא קובע למעשרות שמשייך ומסווג פרי לשנה זו או לשנה אחרת. כידוע ישנם 7 שנים כל שמיטה, וזה סדר מסוים של הפרשת מעשרות. תודה רבה לך, אפשר כוחך. סדר מסוים לגבי מעשרות, שבשנה ראשונה לשבע שנים מפרישים מעשר ראשון שני, שנה שנייה ראשון שני, שנה שלישית ראשון עני, וכן הלאה. הסיווגים וההשתייכויות לגבי זה שלא מעשרים משנה על חברתה, יש פה עניינים הלכתיים שזה למעשה מוקד הנושא של 15 בשבט. אבל יש כאן גם כמובן רמזים רבים ומשמעויות שנוגעים אל כל אחד ואחד מאיתנו, בגלל המשל, הדמיון הזה בין האדם לאילן, כי האדם עץ השדה, כפי שנאמר בתורה. לא תכרות את עצה, כי האדם עץ השדה. משל, המילה משל, אומרים המפרשים, זה מלשון משל, זאת אומרת, זה אותם אותיות. משל פירושו משל. משל המשל תבין אל הנמשל. המשל יקרין, יאיר לך זווית מסוימת בנמשל. המשל הוא כלי עזר להבין את הנמשל מזווית נוספת. אחד הפרטים המיוחדים באדם גנוזים בשם שלו. אדם, אומרת התורה, הוא מלשון אדמה. לפי שהוא נלקח מן האדמה, ויפח, כך כתוב בפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. יש פה פסוק בין שלושה חלקים. כשהחלק הראשון מדבר על החלק הפיזיולוגי של ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. בורא יצר את האדם על ידי שהוא נטל אפר. כתוב הרמב״ם שהאפר הזה נלקח ממקור המקדש, מאבן השתייה. הוא מביא את לשון חז"ל הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, אדם ממקום כפרתו נברא. הבורא לקח אפר מהמקום המקודש ביותר בכל הכדור, אבן השתייה שמשם נשתת העולם מתחת לקודשי הקודשים. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. חלק שני, ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח, ניפח, באפיו, באף. במקום שבו עושים החייה, הנשמה. המקום שבו הנשמה נהנית, איזו עבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח, חוש שהנשמה נהנית ממנו. ויפח, הבורא מבצע נפיחה. זאת מילה יחידנית בתנ"ך, בתורה, שהבורא מנפח, מנפח. אומרים בבוקר בתפילה על חשבון ועל בסיס הפסוק הזה, אלוקי נשמה שנתת בי טהוראי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ניפחת בי חלק ממך. אתה בראתה זה שהנשמה היא נאצלת מעולם הבריאה כבר. אתה יצרת עולם אחד שמתחת, עולם היצירה. ואתה נפחת בי, זה עולם העשייה. ואתה משמרה בקרבי בכל שנייה ושנייה, בדופק תקין, בתפקודי לבלב תקינים, בתפקודי נשימות ולב וכו'. ואתה משמרה בקרבי כרגע. ואתה עתיד לקלע ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותיי, ריבון כל המעשים, אתה הריבונות האמיתית על כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגרים מתים, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אז האדם לוקח מן האדמה ונפחו, כפי שבהמשך נראה, באפו נשימה. אתמול בתפילת שבת אמרנו את התפילה השבועית שנקראת ברכת השיר, התפילה הנפלאה הזו שנקראת נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכינו מן העולם ועד העולם אתה כל. ובהמשך כתוב שם, על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפינו ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו ויעריצו ויגלישו וימליכו את שמך מלכינו תמיד. יש פה את שלושת המרכיבים שנאמרו בפסוק. על כן איברים שפילגת בנו, זה החלק הפיזיולוגי. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. איברים שפילגת בנו, הבורא חיטב וצר צורה לאיברים, זה החלק הפיזי. ורוח ונשמה שנפחת באפנו, אותו פסוק, ויפח באפיו, כמו שמי שראה את הסרט הזה על 13 אנשים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים, כולם יצאו דרך האף, וכשחזרו לחיים על פי רצון השם, אחד מחצי מיליון חזרו דרך האף ונשאבו פנימה. כשהם היו מחוץ לגוף, אז הם ראו את הגוף מבחוץ, שמעו בלי אוזניים, ראו בלי עיניים, אם זה בבית חולים או במקום הפיגוע או באיזשהו מקום, והם בחוץ. אין שום כאב, אבל יש דום מוחלט, אקג קו ישר, נשימות אפס, אין שום פעילות חוץ מאיזה נקודונת בגזע המוח שמגיבה לפולסים, אבל למעשה האדם הזה מת. עד שאחר חצי שעה, כמה זמן שכל יקרה לפי עניינו, אפשר לראות שם את הדיווחים הרפואיים והדיווחים, חוזר ונשאב פנימה דרך האף, ואז האקי גם מתחיל לקפוץ, והנשימות וכאבי תופת חוזרים. אף, ויפח באפיו. רוח ונשמה שנפחת באפנו. אתה נפחת חלק ממך, אני מנפח בלון, חלק מהריאות שלי, האוויר שבריאות, נכנס לתוך הבלון או לתוך הגלגל ים, או לתוך איזשהו סקית, אם זה ניפוח מהפה לפומית, ולא ניפוח אלקטרוני או מכני. לאבדיל אומר רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני הזוהר, כשהבורא מנפח, הוא מנפח חלק ממנו. זה נקרא ארבע מילים מאוד מאוד מזעזעות ומצמררות, שמביא את זה לספר בעל התניא בשם הזוהר, מן דנפח מדילי נפח. תרגום, מי שמנפח, מנפח מי שלא, מפנימיותו, או בנוסח שונה, מן דנפח מתוכי נפח, מהתוכיות שלו. ואני מנפח בלון, אז בתוך הבלון יש אוויר ורוח מתוכי. אומר רבינו שמעון בר יוחאי בספר תיקוני הזוהר, שאם הבורא מנפח, בנו באף, זאת אומרת שבנו יש חלק ממנו יתברך, וזה מצמרר לחשוב על זה, את ההבדל המרכזי שבין אדם לבהמה. בהמה, כפי שרבינו המהר"ל מפראג אומר, שתי מילים בנות שתי אותיות. במה. המהות נמצאת בתוכה, אין מעבר למולקולות הבשריות. יש קרעיים, יש אחוריים, יש קדימה, יש חלקים שמוכרים באטליזים ובמסעדות מבקשים את החלקים האלה לאכול, אין יותר מזה. אדם זה בסך הכל הגוף שלו הוא בגדר מעטפת, מגופה תחבית, גוף מלשון מגופה, היינו מעטפת. הפסוק מגדיר זאת בצורה מדויקת, אלוקים אומר שהגוף שלנו, תקליב בבקשה בספר יוב פרק י' פסוק י' א', אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. האור שלי והבשר וכל העצמות והגידים זה לבוש, נכון שזה חליפה וזה לא אני, זה סוודר וזה לא אני. כנ"ל כל מערכת האור והבשר והעצמות והגידים זה לבוש, זה לא אני. זאת הטעות הטרגית של כל האנושות מלבד קומץ קטן. אי הבנה וזיהוי מדויק מיהו האני שבי. אם אני זה גופה, אני אטפח את הגופה יומם ולילה, ואשיג כסף, ונסה למצוא תנאות, ולרגש את הגוף, ולענג אותו, ולתת לו סיפוקים מולקולריים כאלה ואחרים. אבל אם הגוף הזה הוא רק לבוש, אני לא אשקיע כל היום בוולבו, עם כל הכבוד לוולבו שלי. אני אטפח אותו חיצונית טיפה, אנקה אותו, אתן לו את האוקטן 96 שמתאים לו, אבל אני לא אתעסק בתחנת הדלק משבע בבוקר, תשע בלילה, לנקות ולצחצח את הווישרים, ולמחרת שוב, אני לא יצאתי מדעתי, אני, כשגמרתי לתדלק, יתחיל לנסוע, אני אתחיל לנסוע. אני רוצה ומבקש מהבורא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לשמור על בריאות הגוף ולהזין את הגוף תזונה נכונה, אבל זהו זה, עכשיו אני רותם את הגוף לשירות הדעת שלי. רוצה לעשות טובות לאנשים, רוצה להאיר פנים למי שצריך לחזק אותו. אני משתמש בחלק הזה, שנקרא החלק הפיזיולוגי, למטרות אידיאולוגיות, ולא הפוך. משתמש בשכל ובכישרון הגאוני שלי, בטכנולוגיה או בכל מה שיש לי, לצורך הנאות של הוולבו. לענג את המולקולות ויצירת כל מיני כלים, כדי שיותר יורידו ולענגו, יגרמו דחפים וסיפוקים פיזיים ליצרים האפלים ביותר. אני לא רותם את הדעה לשירות הבטן. אני רותם את הגוף לשירות הדעה שלי, לשירות האידיאלים שלי. אז הבורא נפח בי חלק ממנו. זה נקרא בלשון חלק מהראשונים, אנחנו חלק אלוקה ממעל. כלומר, המציאות האמיתית שלנו היא חלק אלוקי, והגוף הוא נרתיק כזה, לבוש, שכח, אור ובשר, תלבישני. עצמות וגידים תשוחחייני, והסינתזה בין שני המרכיבים האלה, וייצר וייפח, וייצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, זה חלק הפיזי, וייפח באפיו נשמת חיים, הסינתזה נמצאת בחלק השלישי של הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה. בתרגם מונגלוס, והבת באדם לרוח ממללה. אני מדבר דעה ודיבור לחיי העולמים. כשרש"י אומר המילה וייצר כאן, שהמילה וייצר נאמרה פה בשני יודים, לא כמו בבהמה, בבריאת הבהמה, שהבורא כותב וייצר ביוד אחת ואב יוד צדיק רי, שאלה וייצר לפי שמתוסף בו שתי יצירות, אומר רש"י, הבורא רומז לנו בקודים מושתלים באותיות הקדושות שלו, שתי יצירות יצרתי, אחת לעולם הזה ואחת לתחיית המתים. אני יצרתי בך תוספת שנתוסף בי על פני כל בהמה, שני דברים שמבדילים ביני לבין כל מציאות אחרת בבריאה, דעה ודיבור. אני לא מתהדר בלחיים שלי ולא בכתפיים שלי ולא ברגליים שלי ולא בכל מיני מערכים פיזיים שבהם תמיד יהיו בעלי חיים יותר אפקטיביים ופרודוקטיביים ויעילים וחזקים ממני. הייחודיות שלי זה בזה שנתוסף בי דעה ודיבור. זה החלק שאומרים בפיוץ נורא והיום שנקרא האדרת והאמונה שהם מלאכים ושומרים, שם יש קטע ד' הדעה והדיבור לחיי העולמים. זה המיוחדות שלי. לכן העולם כידוע מורכב מארבעה רובי ד' וחמישה רובדים, דומם, צומח, חי, מדבר. המיוחדות של הצמיחה זה בצמיחה, המיוחדות של בעלי חיים זה ברוח חיים שבהם, והמיוחדות שלנו זה לא באתלטיקה ולא בקפיצות לגובה ולא בכל מיני טריקים של כוחות ואיגרוף וכל מיני עניינים ספורטיביים של הגוף. המיוחדות שלנו זה ביותנו בעלי דעה ודיבור. אני עכשיו מדבר, הדיבור הזה משלב את החלק הפיזיולוגי עם החלק האלוקי. אני אומנם מפעיל את הריאות, מפעיל שני מטרי קול שיש בגרון, אני מפעיל חמישה מוצאות הפה שיש, זה יסוד גדול בקבלה. איך יוצאים המילים מהעומק אל החוץ? זה גרון, חך, לשון, שיניים, שפתיים, כל שיעור בדקדוק מלבד אותיות הלשון, זה דתלנת, אותיות השפתיים, זה בומף. יש חמישה מוצאות הפה, אז אני מפעיל חלקים פיזיולוגיים, אבל ברור לכל אדם שיש לו טיפת שכל, שמי שנדבר זה לא הלשון ולא הצינורות ולא הורידי. ולא העורקים ולא המולקולות, מי שמדבר זה הרוח. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. מה שנקרא בלשון האונקלוס שם בבראשית, והבת באדם לרוח ממללה. יש לאדם כושר מלל, למולל מלילות, פירושו לחתוך את המילים כדי לבטא את הרוח שבי. אני אומר אותיות, מילים, משפטים, רעיונות. מי מדבר? בשר לא מדבר, גם כלי דם לא מדברים. מי שמדבר זה האלוקות שלי. ולכן החפץ חיים כל כך חיבר ספרים והקריב את חייו להסביר לאנשים, תפסיקו לחטוא במחשבה ובדיבור. זה החטאים הקשים ביותר ששקולים כנגד כל ההבנות שבעולם. שקולה לשון הרע כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. למה? משום שכשחוטאים עם הגוף מלכלכים את המרפסת של האמבטיה. וכשחוטאים עם המלל ברדיו או בטלוויזיה או בדיבורים של ניבולים או רכילויות, אתה לוקח את האלוקים ומתנף אותו. הבורא נתן לך חלק ממנו, ואתה לוקח את החלק המילולי הזה ופשוט מלכלך אותו. זה נורא והיום. הדיבור שהבורא נתן לנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אני הבאתי לך כוח ממני כדי שתשתמש במלל להתחבר אליי. תפילה זה אותיות פתילה, מי ששם לב. תפילה, תף, פי, יוד, למד, היי, אותיות פתילה, פי, תף, יוד, למד, היי. פתילה זה מנחות שמחברת בין שני דברים, בין מה למה הוא מחבר. הוא מחבר בין הלהבה לבין השמן, החלק האנרגטי שנותן את הכוח לבעירה. כנ"ל התפילה מחברת בין הבורא, שנקרא בכמה מקומות אש אוכלהו, לבין החלק הפיזיולוגי. אדם עומד, מתפלל, ואם הוא מרגיש מה זה תפילה, הוא מתחבר לאלוקיו. הדיבור נקרא לשון, מי ששם לב. לשון, אומר רבינו סעדיה גאון, זאת מילה ששורשה במלאכה ששמה ללוש. ללוש, ללוש. ללוש פירושו לקחת איזשהו קמח, ולערבב אותו עם ביצים, עם מרגרינה, עם סוכר, עם וניל, עם כל מה שמערבבים ויופרים בצק אחד. כנ"ל הדיבור נועד ללוש בין הלבבות של האנשים. איך אנשים נעשים אוהבים זה את זה? חשבת על זה פעם? איך הלבבות מתחברים זה עם זה? רק על ידי מלל, מחמאות, קומפלימנטים, מילים רכות, הרבה שפיכת רגש. זה נחבר. לא מגע. מגע זה גם בעלי חיים נוגעים זה בזה. על ידי מלל, מה שנקרא קולמוס הלב, הפה קולמוס הלב, אומר רחובות הלבבות. הלשון, אומר רבי סעדיה גאון, נועדה לחבר לבבות של אנשים ולהפוך אותם לאוהבים זה את זה. לכן כשאדם לוקח את הפה שלו ובחדשות או באיזשהו כלי תקשורת מספר רכילויות שראובן אמר על שמעון וגורם שנאה, טוב לו שלא בא לעולם בכלל, יוצר נזקים. שכותב החפץ חיים בשם הזוהר, קשה לי לומר את זה פה מחמת הכאב הגדול, הוא מפעיל את הפה של הנחש הקדמוני למעלה, שנקרא, הוא גם קורא לו בשמו, בניגוד למנהגו, שנקרא סכסוכה. והכוח הזה מתחיל לקטרג על בני אדם, ומביא חרב והרג ואובדן ומחלות לעולם, משום שבמדורי רכילויות ובניבולי פה, ובלשון הרע הזה, הוא נותן פתח לפה הרע לדבר נגד, ולעורר את כל מה שרע. אין יותר חמור מלחטוא בלשון. המצווה הגדולה ביותר זה מצווה שמתבצעת באמצעות הפה, והיא מצוות תלמוד תורה כנגד כולם. והעבירה הגדולה ביותר גם מתבצעת באמצעות הפה, לשון הרע ורכילות כנגד כולם. ועל זה נותנים לנו תזכורת מדי יום ביומו בסוף התפילה, שלוש פעמים ביום, שלא נשכח, אלוקיי, נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה, ולי מקל אליי, למרות שיבזו אותי, אפילו בעלי או בעבודה, יקללו ויבזו אותי ויקלו בכבודי. השם, תעזור לי, נפשי תידום, שאני אהיה מהנעלבים ואינם עולבים, שאני אשתוק, תן לי את הכוח להבליק, זה משהו עצום, אומנות השתיקה, תן לי לשתוק, זאת אומנות, אומרת הגמרא, מה תהא אומנותו של אדם בעולם הזה, לא הייטק ולא זה, יעשה עצמו כאילם, זה כוח אומנותי לכל החיים. יעשה עצמו כאילם, ואני מבקש מהבורא, ונפשי כאפר לכל תהיה. והחלופה האלטרנטיבית החיובית עם הפה, פתח ליבי בתורתך. אני רוצה להשתמש לכוח בונה. אם נשים לב, הדיבורים יוצאים מהגרון, כן? כשאדם מדבר שני מטרי הקול שקבועים לו בגרון, הם בעצם נדים, והתנודות יוצרות את גלי הקול, ואדם מבסט את הפלא. בתי לומדת קלינאות תקשורת, היא אומרת, כשהיא נהיית יותר ויותר מאמינה, כשהיא לומדת את הסודות ואת הרזים שיש בכוח של הדיבור. ילד מתחיל לדבר, תראה איזה פלאים וניסים שהוא חותך את האות א' וב', ומאיפה באים הקולות, ואיך שומעים את ההיגויים. זה פשוט פלא הפלאים של הבריאה. כוח התקשורת הזו של המלל, זה דבר עצום. אז אנחנו מדברים דרך הגרון, ורבותינו אומרים שהמילה גרון זה ראשי תיבות פשוטים, גוף, רוח ונשמה. גרון, ג' זה גוף, אני מפעיל חלקים גופיים כמובן, אבל כמובן שפה נמצא ייחודיותו של האדם. ריש רוח ואבנון ונשמה, הדיבור יוצא מהמקום המשלב בין גוף, רוח ונשמה. שום בעל חיים בעולם אין זאת. אנחנו מתמקדים בהתרוממות שלנו, בלבלוב שלנו בחלק הזה. החלק הזה ששמו כוח הדיבור, יד נסביר, זה המקור לכל פריחה, לכל נביטה, לכל סגסוג. השילוב הזה של השתמשות נכונה בעוצמה הזו ששמה דעה ודיבור. ולכן אמרנו אתמול בבוקר בתפילת שחרית בנשמת כל חי, בדיוק את הפסוק הזה. על כן, איברים שפילקת בנו, זה החלק הפיזי. ורוח ונשמה שנפחת באפינו, הרי שבבנו, רוח ונשמה, שנפחת לנו באף, והמיזוג בין שני המרכיבים האלה נמצא בלשון אשר שמת בפינו, ללוש בינינו לבינך, בינינו לבני אדם, הן הם, המטרה של זה, יודו ויברכו וישבחו ויפארו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך ומתקינו תמיד. זאת אומרת, אני קיבלתי מהבורא מתנה, חלק ממנו, כדי להשתמש בייחודיות הזו שאין לשום בריאה בעולם. אני חלק ממנו, תקרא לזה צלם אלוקי, ניצוץ אלוקי, משהו שהוא חלק מאלוקה, כדי שהחלק הזה ירומם אותי. הדעה שהיא חלק אלוקי שבאה לידי ביטוי במלל, אני אשתמש בכוח הזה להעלות משהו, ופה נגדיר מה. לרומם משהו, לקחת משהו תחתון ולהפוך אותו לעליון, משהו נחות ולהפוך אותו למשהו אילאי. וזה הכוח ששמו רוח ממללה. לכן, אגב, הדבר החמור ביותר, הצירוף מילים הכי כותבי וקיצוני וסותר מיני ובי, זה מה שנקרא לשון הרע. לשון זה לישה, לחבר. המילה רע, מה זה רע? רע זה קטע. המילה רע, אם תשימי לב, אנחנו משמשים במילה רע בתור ביטוי לדבר שלילי. דבר שלילי. אבל האמת היא שהמילה רע זה לא, במקור של המילה זה לא לבטא דבר שלילי. תשימי לב, יש ריש עין מבטא איזשהו ביטוי למשהו אחר. רע. אישה נקראת רעיה של האדם. חבר שלו נקרא רעו. שמח תשמח רעים אהובים מברכים בברכת שבע ברכות. אם רעים להתרועה. ואהבת לרעך כמוך. ריש עין, מעניין, אותם אותיות, זה גם מבטא חברות וידידות, וגם מבטא רוע, זה לא אומר איך לי טוב. הרי לשון הקודש היא לשון שורשית, היא לא לשון הסכמית. איך ייתכן ששתי אותיות זהות, ריש עין, מבטאות את הביטוי לשלילה, וגם את הביטוי לחברות? התשובה היא, ריש עין, רבותיי, זה לא ביטוי במקור שלו לשלילה ולא לחברות. התרגום של המילה ריש עין, זה קטע. קטע משלם. יש פסוק בתהילים, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. תרועם פירושו תשברם. בראש השנה עושים לנו סוגי קולות בשופר, אז כל רצוף איך נקרא? תקיעה. כל קטוע איך נקרא? טו-טו-טו-טו-טו-טו, תרועה. היינו שבר, חלק משלם. כתוב בגמרא, אל יהלך אדם על גבי גשר רעוע, לפי שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. אל תלך על גשר רעוע, רעוע פירושו שהחלקים שלו אינם מהודקים זה לזה, אינם מדובקים בחוזק. זאת אומרת, ריש עין פירושו קטע. ופה הסוד הגדול. למה אשתך נקראת רע שלך? כמובן שאתה בלי אשתך קטע, ואשתך בלעדיך קטע, ורק יחדיו אתם מהווים שלם. ואם אתה תרגיש כך ביחס לכל יהודי, תוכל לקיים ואהבת לרעך כמוך. המילה חבר זה גם כן בלשון חיבור, זה אותו עניין. רעך, אתה חצי. אתה כאילו, אתה לא אוהב את היד השנייה שלך. אתה לא אוהב את המציאות של עצמך, אז אני זה משהו הרבה יותר מורחב. רבי שמעון שקופ אומר, שחזל אומרים, שאדם מקנה בכל דבר. אדם מקנה בקולגה שלו, מקנה ב... חוץ משניים אדם לא מקנה. בדירה של החבר שלו, בציונים, במעמד, בקידום. בכל תחום יש קנאה שמביאה לשנאה. יש רק זה אנשים שבהם אדם לא מקנה. מי זה? במי אדם לא מקנה? בכל אדם מתקנה, חוץ מבנו ותלמידו. אדם לא מקנה, את לא מקנה בילד שלך. את יודעת למה? לא משום שסליחה, את יותר מדי צדיקה. משום שהילד שלך זה את. אדם לא יקנה בעצמו. בעצמו אדם לא מקנה באצבע שלו, ברגל שלו. הילד שלי זה אני. זה עוד זרוע שלי. חזל אומרים, ברא קרא דאבוה, הבן הוא כמו קריים, זה עוד זרוע שלו. אדם לא יקנה בעני המורחב שלו, כנל תלמידו. הוא בנה אותו עם הפה שלו, הוא תלמיד שלו, עולה ועולה במעלות שונות. אז זה אני, אני מקנה בו, זה תוצרת שלי. העבודה של האדם עלי אדמות, אומר הרב שמעון שקו בהקדמה של ספרו, זה שכל יהודי הוא ירגיש אותו שזה חלק ממנו, משום שעם ישראל זאת נשמה אחת. תהיה אדם כללי יותר, לא אגוצנטרי, רחב, תבין שכל יהודי זה עוד ענף ועוד ענף מיחידה אחת. אז אתה לא מקנה בעצמך, לא שאתה לא תקנה בזולן. זה טבע, אדם מקנה במשהו זר. אבל תרגיש שיהודי בדימונה ובקריית שמונה, ומי מדבר על ה... הם חלק ממך. הם פשוט חלק ממך. אני אדם כללי, לא אדם פרטי. ההסתכלות שלי היא הסתכלות נשמתית. הסתכלות פיזית גורמת להפרדה. הסתכלות נשמתית מחברת את כולם לאחד. לכן כתוב בפסוק, לתאווה יבקש נפרד. כשאני רוצה את המזגן לגוף שלי, והוא יושב בצד השני ורוצה את המזגן לגוף שלו, ומתחילים הזזות של התריס, כל אחד מזיז את התריס לכיוון שלו, זה יוצר שנאה. אני חושב שאני גוף, אז אני רוצה כמובן להנג את הגוף שלי, והוא רוצה להנג את הגוף שלו, אני רוצה את המשכורת עליי, הילד רוצה את הממבה אליו, הילד השני רוצה את המביס לי אליו, אז מתחילים ויכוחים ושנאות. אבל אם אני מבין שאני נשמה כוללת, וכשאני אתן את הביס לי לחבר שלי, פיתחתי את כולנו, זה נקרא, תלמיד חכם נקרא חבר, לפי שחברתו נאמנה, הוא מרגיש שייך לכולם. לא שמעתי אף פעם את הרב קניאסקי יגיד ליהודי שבא לבקש ממנו עצה הברכה, תשמע, זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך, מה אתה רוצה מחר? אני לא רוצה ממנו, תן לי ללמוד. לא שמעתי אף פעם שאני בזמן, יומם ולילה, שנים על גבי שנים, אפשר, יש לך, לך יש כוח לעשות דבר כזה, פתח את הדירה שלך, מהבוקר עד הבוקר הבא, אלפי אנשים כל זמן יחטטו לך בחדר שינה, במטבח, בחדרים, עולים למעלה ולמטה. אתה מסוגל לדבר גם? תשמע, זה לא בעיה שלי. יש לך מישהו איזה שהוא חס ושלום איזה חולה או איזה בעיה משהו. אתה רוצה מרגע, סגור את הדלת. אין. כלל ישראליות. אני שייך לכלל. אני נבראתי בשביל הכלל. זה מחבר בין אנשים. הנתינה שלי אליו, כל דבר גשמי, רוחני, תורה, דבר שהוא מזון, זה ההנאה שלי, אני חלק ממנו, כולנו נשמה אחת, זה נקרא ישראל הרעיבים זה לזה, זה בונה את האחדות האמיתית, רק המבט הזה, ההבנה שכולנו באמת אחד, ברכינו, אבינו, כולנו כאחד יחד, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, תורת חיים, אהבת חסד, צדקה, ברכה, רחמים, חיים שלום. לכן, כשאנחנו רוצים להבין את יסוד ההגדרה של אדם במובן האמיתי שלו, זה הצורה. אני רוח ונשמה, ויש לי גוף שעומד לרשותי. אני משתמש בגוף למטרות. יש לי בבית תקווה בית חולים שנקרא בית חולים השרון, יש שם מספר חולים לא מבוטל שצריכים עידוד וחיזוק. אז למרות שאולי אני עייף, אני מודיע לגוף שלי, תשמע, אתה מתייצב, לא יעזור לך שום תרוצים. קום מהמיטה, בבקשה, משום שהמסכנה הזו שם במחלקה אורתופדית צריכה את העידוד. אי אפשר לבוא אליה רק עם הנשמה. בוא, בבקשה. אז אני מרים את הקילוגרמים ונוסע לבית חולים השרון, נכנס למחלקה, או, כבוד הרב, פתאום אתה רואה עליה אור על הפנים. פשי, לאור הזה חיכיתי. בשביל זה אני חי. בשביל זה אני רותם את הגוף לשירות האידיאולוגיה שלי. משתמש בחלק הזה משום שיש לי מטרות בחיים, רותם את הכסף לשירות האידיאולוגיה. אני לא עבד של הכסף לשים אותו מתחת לבלטות. הכסף נועד למלא את היעדים שלי. יש לי יעד לעשות טוב על הלב לאנשים. אם אני ארכוש לו ב-2,000 שקל דבר ויש לי את הכסף, יעשה אותו טוב ושמח, אז אני קופץ מריקוד ש-2,000 שקל שימשו את האידיאולוגיה שלי. אין לי שום כאב להיפרד מ-2,000 שקל האלה. לא לוקחים אותם לשום מקום בסוף. אני רוצה להשתמש ב-2,000 שקל או בכמה שיהיה לעזור. זאת המודעות הגבוהה ביהדות לנתינה. אנחנו משתמשים בכל הכלים, זה נקרא גמילות חסדים, שבגופו או שבממונו, כל החלקים הנמוכים והפיזיולוגיים, לשם שיבודם, ניתובם ותיעולם אל יעדים רוחניים שהם המטרה שלי בעולם. אז לכן, אם אני הייתי רוצה להגדיר במשפט אחד הבדל בין מבט תורני למבט חיצון לתורה, אז ההבדל הוא פשוט. רובן אומר לשימון, תעשה לי כוס תה בבקשה. אם שימון הוא אדם המוני, מה, אני עבד שלך? מה, אני פראייר שלך? תעשה לעצמנו. אם שימון הוא אדם תורני, מיד קופץ לעשות כוס תה. למה? משום שהכוס תה ששימון עושה לרובן זה לא כוס תה. הוא זכה פה כרגע בהפקדה של 200,000 שקל לבנק שלו. הוא התדמה לבוראו. הבורא נותן לנו פעימות לב בחינם. נכון, יש קצב שווה עכשיו? אין הפרעות קצב, כולם יושבים, רגוע, אין להם שום בעיה. מי ארגן את הקצב? מי שם חשמל בלב? מי ארגן כרגע תפקודי כבד וכליות ולבלב עם איזון של אינסולין בסוכר, ולאזן את רמת הסוכר בדם בלי בעיה? הבורא בחינם. גם אני רוצה להיות דומה לו, גם אני רוצה לתת בחינם. אדם, אדמה, מיד נסביר. אני רוצה גם כן לפעול ולהיות דומה. אני רוצה לפעול בדומה לבוראי. אז אם אני עושה לו קוסטי, תראה איזה עסק אדיר עשיתי, הוא קיבל קוסטי. אני קיבלתי דמיון לאלוקיי. מי עשה עסק יותר טוב? הקוסטי שלו היום פה, מחר שם. אני קיבלתי נצח. על זה חזל הגדירו במשפט הזהב שלהם. יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. בעל הבית נתן לעני כיכר לחם. העני נתן סיטואציה שבעל הבית יקבל קרבת אלוקים. בסיכום, ניפגש עוד 50 שנה. מה נשאר מהלחם? מה נשאר מהנתינה? הדבר הזה הוא פשוט משנה את כל השקפת העולם. זוגיות. אם אני רואה בנתינה לאשתי ערך, אני רק אחפש לתת. אם אני רואה בנתינה לאשתי מין סמרטוטיות, מה, אני כל הזמן צריך לתת לה? אני הגבר פה, לא שהיא תיתן. זה המקור לכל הפירודים. השאלה היא מה השקפת העולם שלי על נתינה, על ותרנות. חפץ חיים, הסיפור המפורסם שהתחתן בגיל 17 עם בת בגיל 27. הבת של אבא שלו החורג. הוא היה בן של אמא שלו, היה איתו. והתחתנה עם גבר שהביא איתו ילדה, מבוגרת, ממנו בעשר שנים. לא הלך לה בשידוכים. עד שבסופו של דבר היה לו טעם טוב דווקא לאבא החורג הזה. מה צריך לחפש בשבילה מישהו בחוץ? הבן שלך, שלך בן ישראל מאיר. לא, לא, בוא נגמור סיפור בתוך הבית, מה צריך לחפש בחורים בסוף העולם? בחורה נהדרת, הכל היה מוצלח, חוץ מבעיה אחת, שהיא גדולה ממנו בעשר שנים. הוא בן 17 והוא היא בת 27, רק הבעיה הזו. חפץ חיים ראה שאם הוא לא יתארס איתה, יש כאן חשש שאמו תסתכסך עם בעלה. והבת הזו הייתה מושלמת, הבת הזו. רק הגיל. שקל, 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 החליט שהוא סוגר איתו. אחים שלו באו לפוצץ את השידוך, באו בכל מיני ערים חיצוניות, אבל הבורא עיכב אותם משום שהשידוך היה זה, וזה היה לו תאונה בדרך, זה עצרו אותו משטרה, וכשהגיעו לפוצץ כבר היה לאחר שבירת הצלחת ועשיית התנאים, וכל הכל נגמר. אמרו לו, תגיד, אתה נורמלי, מה אתה רואה? חיית 50 שנה. 50 שנה. של אישה פשוטה, בלי עיניים גדולות, וכשהיא נפטרה, הוא בכה על הקבר שלה, ולקח לו שנתיים שלוש להתאושש. הוא היה בן 67, היא בת 77. הוא התחיל להגיד על הקבר, בגללך לעם ישראל יש ספר חפץ חיים ושמירת הלשון, בגללך יש לעם ישראל את כל המשנה הברורה. הוא התחיל להגיד על הקבר, אם אני הייתי מתחתן עם בחורה על פי דרכי הטבע, אחת שיש לה בת של גביר, בדרך כלל גבירים, שירים כקורח, לקחו כאלה אילויים. אז הייתי, נגיד הרב מחזיק אותי 10 שנים על חשבונו בפרנסה, אבל אחרי 10 שנים הייתי צריך לספק את כל הצרכים. יש לה עיניים גדולות לבנות של הגבירים האלה, יש לה הרבה שאיפות לביגודים, לסוג של תקרות דקרטיביות וסוג של פינוקים, יש לה את הצרכים שעולים לא קצת, וזה על חשבון התורה שלי. הייתי צריך לספק את הסטנדרטים הגבוהים האלה. איך אמר לי איזה חבר עורך דין אחד, שמה, פסיעה ראשונית שלי בתחילת חודש, פסיעה ראשונה שלי בבית, מתחיל מ-40,000 שקל. וילה בת 4 קומות. צריך להחזיק את כל המשרתים, ואת כל העוברים. זה לא פשוט, הוא צריך להם. הוא יצר לעצמו דבר שרוצח אותו. סטנדרטים נוראים של רמת חיים גבוהה, שהוא צריך למסור את חייו, להביא את הכסף, לחסות את זה. אז על הקבר אמר החפץ חיים, מתייפח בין 67, בגלל שהייתי אישה פשוטה, והייתי אישה בלי רצונות, ובלי כל מיני שיגונות, ובלי כל מיני דברים, החלטתי לעסוק בתורה. אני לא אשכח אותך לעולם. רק בזכותך הצלחתי להתמסר לתורה, לא רצית שום דבר. אחרי זה התאושש, גיל 70, התחתן בזיווג שני עם בחורה בת 28. והוא התחתן עם בת שהוא אמר לה, אל תדאגי, כל הצרכים שצריכה בת ישראל יהיה לך. אל תפחדי. וחיית עד 104. רשמית הוא חי 94 שנים. סטייפלר והרפשח אמרו שהוא העלים 10 שנים, מחמת עין הבישה. חי 104 שנים, וכל הצאצאים שלנו היום, שאנחנו מכירים, זה הכל מהאישה השנייה. היה שם הרבה קומוניזם ועניינים, אבל נגיד רבי אלזקס, ראש הישיבה של כנסת הגדולה בקריאת ספר, זה נכד מהאישה השנייה. ובנדל זה הקצבא של המחתן של החפץ חיים, זה דרך הבת של החפץ חיים, האישה השנייה, והבת הזו חיה עד לא לפני הרבה שנים. בת של החפץ חיים, כל פנים, זה היה שם משהו פלילי. אישה בת 28, חתן בן 70, ברוך השם, מה זה אותו? היא באה אליו הביתה. היא מגיעה, ומגיע סוכות הראשון, אחרי שכבר 50 שנה הוא נמצא בדירה, והוא בונה את הסוכה משום שהחפץ חיים מאוד ידר במצוות, ובפרט מצוות סוכה, שזה עניין גדול לבנות את הסוכה. זאת אומרת שיש מצווה חג הסוכות תעשה לך. ואחרי שהוא גמר לבנות 3 שעות, יוצאת האישה הטריה החדשה בסוכות הראשון בדירה של בעלה הצעיר והטרי, ונכנסת לראות את הסוכה היפה שהוא בנה. מתפעלת מהיופי של המבנה ההנדסי והקישוטיים, אבל פלטה משפט שהיא חושבת שאם היה ממקם את הסוכה בזווית שנייה, היה יותר מוצלח, משום שזה יותר גישה לדלת האחורית של המטבח, להביא את הפולקס ואת השניצלים וכו' וכו'. יש לה דעות. תגובה של בעל מן השורה להצעות ייעול כאלה, כשהוא כבר בעל ותק של 50 שנה במיקומים ומכיר כל סנטימטר רבוע במגרש, והיא עכשיו הגיעה רק מאיזשהו מקום אחר אל ביתו, נגיד שהוא עדין וגברת עם כל הכבוד, אבל יש לי כבר ברוך השם ניסיון, אני מכיר פה כל זווית, אני חושב שזה המקום הטוב ביותר, בבקשה יורשה לי. לא, לא ככה מפתחים זוגיות, ככה מתנהל איש המוני שהוא חושב שתמיד הוא צודק. רצונו של אדם זה כבודו. הוא שמע שהאישה הצעירה החדשה שלו רוצה להעביר את הסוכה למקום אחר, ווספר שיילה, עבדה, עבדה, ווספר שיילה, כלומר איזו שאלה, ודאי אני מיד פרק את הסוכה במשך שעתיים, אז הכן בין השבעים, והקימה בזווית שהיא ביקשה עוד 3 שעות, כדי למלא את רצונה ולבטא את הערכתה כלפיו. ושוב היא יוצאת בשנית, רב ישראל מאיר, זה שיינה סוכה, איזו סוכה יפה, כי... ואחרי דקה היא אומרת, שכבי ירווי סטרוס, אתה יודע מה? אני חושבת שאתה בעצם צדקת. המקום הראשון היה יותר מוצלח. תגובה של אדם המוני מן השורה, נגיד שהוא בן אדם טוב, נגיד שהוא אדם טוב, הוא בן 70, זה לא אדם בן 20, צריך לפרק עכשיו כבר פעם שנייה את הסוכה, ולבנות אותה פעם שלישית. תגובה, מה הוא מגיב? אולי לפחות עומד לו על קצה הלשון לומר לה, אולי מילה אחת, יש אנשים שאנחנו אוהבים להגיד את זה. אמרתי לכם. אמרתי לה, שום דבר. פוסר שאלה, עבדה, עבדה, ואיזו שאלה, אני מיד פרק את הסוכה עוד שעתיים, ושוב בנה אותה בשלישית, במקום המקורי. רבותיי, אני רוצה לשאול, מי הרוויח, מי הפסיד בעניין הזה? יש קהלים שאומרים לי, כבוד הרב, זה גבר הזה, זה סמרטוט, זה גבר. איפה גבר פה? שם לנו הסקופה הנדרסת, שם לנו צחוק. רבותיי, שאישה כזו חושבת על עצמה, מי זה הבעל הזקן הזה? זה מלאך, זה לא בן אדם. בסך הכל, אם הוא כזה מעריך ומכבד ומבטר, אני אתן לו פי אלף. זה רק בנה את הזוגיות ביניהם, ומי עשה עסק יותר טוב? אין ספק. הנתינה, הוותרנות והעדינות שלו סיטטה אותו ועוד יותר קרבה אותו אל שורשו. אם הוא היה מתעקש, זה היה כמו כל אדם שיש לו בשר ויש לו כבוד. הוותרנות קרבה אותו לאלוקיו. על מה עומד העולם, אומרים חז"ל, תולה ארץ, על מה תולה ארץ, על בלי מה, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. הוא בלם פה, הוא זכה לקרבת אלוקים, והיא זכתה, בסדר, בנה, הרס, בנה, התארך קצת. זה הבסיס של אדם. ההסתכלות וההשקפה הזו, הפרספקטיבה הזו, אם אני אתן, אני יותר גדול. אם אני אתעקש, אני כזה קטן. המבט הזה בונה זוגיות בין אנשים. רק זה מונע מריבות. אם אני רוצה את עצמי, מה שנקרא, לתאווה, יבקש לפרה. מה, הוא יבנה לי שם שני חדרים על הגג? איזו חוצפה זו. הוא יבנה שם וירחיב את הדירה שלו מצד צפון? אין לי אור. כלומר, אני דואג לעצמי. איש קטן. אבל אם אני רוצה שהגברת הזאת בדירה ממול, יהיה לה כבר סוף סוף דירה יותר רחבה, יש לה ברוך השם 7 ילדים. ואיך הרב שח אמר, דירה גדולה זה לא לוקסוס, זה פשוט מונע עצבים מאישה. יש כמה וכמה ילדים בחדר אחד, מישהו מתעורר שם בלילה, מעורר את כולם, תזמורת שלמה שמוציאה אותה משלווה דעתה ועושה לה נרבים. זה טוב שיהיה הפרד ומשול. ילד אחד פה, ילד אחד פה, תן לו הוציאה עוד שני חדרים. עד שהוא גירד איזה 18,000 דולר לבנות שם התוסף, מה אתה מתנגד בוועדה לבניין הריים? מחפת לך שמישהו יהיה לו טוב, קצת פחות אוויר. תשמח שהאישה הזו לא עצבנית. פוסקי הדור מתייחסים לעצבים של אישה כאל דבר שקרוב לפיקוח נפש, מה שזה יכול להוליד במסגרת הבית. מה אכפת לך? השאלה היא מה המבט שלי על החיים. איך אמר החזון איש, מה נקרא אדם גדול? כמה דפים בשס, כמה מסכתות בשס צריך ללמוד כדי להיקרא אדם גדול? אמר החזון איש, מי שאצלו הזולת במרכז. אדם קטן, מי שהאגו שלו במרכז. אגו צנטרי. האגו שלו בסנטר, וכל העולם כולו לא נברא אלא לשמש אותו. מקומות עבודה. אבל מי שרואה שהוא בא לעולם כדי להטיב למישהו, זה אדם גדול. הוא יושב לו בכפר סבא ודואג לאלמנה בדימונה. הוא יושב לו בפתח תקווה ודואג לאיזשהו יתום בירושלים. זה נקרא גדול, הוא מתפרס עד שם. גדול זה ג' ד', אומרים חז'ל, ג' ד' ראשי תיבות גומל דלים. הוא רץ אחרי הדלת, הדל, הוא רוצה להתפרס, הוא ענק. אברהם אבינו שהוא עמוד החסד בעולם, נקרא האדם הגדול בענקים על ידי הנביא. איך? בא לתת לדל, בא לגמול דלים. זאת אומרת, המהות שלנו היא מהות אחרת אם ההשקפה הזאת ישתנה. ופה באתי לומר את מה שבאתי לומר היום. אדם, אדמה. אומר המהר"ל, אדמה... הבורא לא במקרה ברא אותנו מאדמה. מדוע? משום שבאדמה יש ייחודיות שאין בשום חומר אחר. מה יש באדמה? פוטנציאל לצמיחה. תכניס לאדמה שתילים של תפוזים, של פרי אדר, של תותים, של זרעים של ירק. תבוא עוד חודש, חודשיים, שלושה. תראה פתאום אבטיחים גדולים, ירוקים בחוץ, אדומים בפנים. מה, מחתיכת זרע קטן? כן. פוטנציאל לפתח אדמה. הבורא עשה אותנו ובא להמשיל, בא ללמד אותנו. תשמע, יש בך חומר גלם, תעבוד כמו שבאדמה, עם זיבול נכון, בישון נכון, ניקוש נכון, חמצן, שמש והשילובים עם הזרעים שנשתלו באדמה. זה נותן פירות מתוקים, מזינים, כל כך פוריים ופרודוקטיביים לגדילה של האדם. אדם בא מאדמה. אם נשתול את הזרעים של הירקות בפלסטיק או בניילון, לא יצא כלום. רק באדמה. אדמה יש לה כוח שיכול להוציא אל הפועל בשיבוצים ובשילובים נכונים פירות מתוקים. זה היעד שלך בעולם. פירוש שני במילה אדם, אדמה. אדמה לעליון, אומר הנביא, מביא השלה הקדוש, אדמה מלשון אדמה. אדמה פירושו, אני נבראתי להידמות לצורי. זה נקרא בלשון המקובלים, לדמות צורה ליוצרה. הבורא נפח נשימה ממנו אל גוף, נתן לי אוטו בשם גוף. אומר לי, תשמע, תתקרב אליי חזרה. אבל תתקרב מתוך הגוף. זה לא קונץ שיש מלאכים שהם קרובים להשם, הם רואים את האמת בצורה חד משמעית. הזוהר שואל, מפני מה ירדה נשמה לעולם? למה הבורא שם נשמה בתוך הגוף הזה? תשובה בת שלוש מילים. ירידה לצורך עלייה. הבורא הוריד אותנו למטה, לעולם נורא שפל, לעולם נורא ירוד, לעולם חשוך, כדי שמתוך הירידה שישמש הדבר מקפצה לעלות חזרה למעלה. איך אמר האדמור מקוצק? השמיים, שמיים להשף, והארץ נתן לבני אדם. ולמה הוא נתן ארץ לבני אדם, ארציות, חומרנות לבני אדם? כדי להפוך את הארץ לשמיים. אנשי קודש תיון לי, אומרים האדמורים הקדמונים, מלאכים לא חסר לי בשמיים, אני רוצה אנשים קדושים, אנשים, אנשים שהם לקחו את החלק התחתון וקידשו אותו עד שהנשמה ואור השם שבקרבם התפרס גם לחלקים המולקולריים והם נתקדשו. כל מצווה מטרתה לזקק, לקדש, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. לא ניתנו מצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריות. מה עושה צורף? לוקח איזשהו ברזל דק מלובן, מכניס למתכת מכסף או מזהב, מסגסג את הסיגים כדי להוציא את הלכלוך, כדי שזה יהיה כסף טהור או זהב טהור. כנ"ל, הבורא נתן לנו מצוות שמטרתם כמו פיזיותרפיה, לעשות אימונים לסלק את האגו, לסלק את הכבדויות השונות, את התאוות השונות, את המידות השונות. בלשון אחרת זה נקרא בספר הזוהר, מפני מה באה הנשמה לעולם, לאפוקי נהורה מגו חשוכה. זה מילים בארמית, ארבע מילים שתרגומן, להוציא אור מתוך החושך. לאפוקי נהורה מגו חשוכה. להוציא אור מתוך החושך. אדם נמצא למטה, בעולם כזה אכזר, בעולם כזה אגואיסטי, כזה סכינאי, כזה בוטה. פתאום מגיע האדם שמקדיש את כל עיתותיו לסייע לחולים, לסייע לנשים במצוקה, לעזור לילדים. כל הארגונים שלו מפעילים 6,000 איש ביד שרה, כדי למצוא אנשים שצריכים עוד עזרה. שום מטרה אחרת לו. זה דבר שבשבילו שווה להחזיק את הכל. הבורא אמר לאברהם, אם תביא לי 10 אנשים צדיקים, ונסעתי לכל המקום בעבורם, סדום ועמורה ואדמה וצבועים ולשה, עשרות מיליוני בני אדם, אני מוכן להשאיר את כל ההשפטות האלה, אם זה מהווה איזושהי סיטואציה, כדי להצמיח 10 צדיקים. שווה לי. זה נקרא, הבורא ברא עולם, כדי אולי ימצאו משם 10, שהעשרה האלה יודעים מה זה נקרא להוציא אור מהחושך. מה זה להוציא אור מהחושך? אדמה לעליון. אדמה פירושו, כפי שאמרנו, הבורא נקרא רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים. אני גם רוצה להידמות לו. וזה נקרא אדם. אדמה, מלשון דימוי, אדמה. אני רוצה להידמות לו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומל חסדים? אף אתה היה גומל חסדים. תשתדל להידמות לבורא. הבורא ברא עולם, למרות שבעולם לא היה שום חסד, לא היה חסר לו. הוא ברא עולם כדי להטיב לאנשים, לתת להם הזדמנות, סיטואציה, לזכות בנצח על ידי ההזדמנויות שיש להם פה לזכות בנצח. אנחנו גם רוצים להידמות לו, זאת המטרה שלי פה. אני רוצה להיות דומה ליוצרי. אתה יודע כמה כדוריות לבנות יש בדם, ברוך השם, אין לו קמיה. הוא נתן את זה בחינם. אני יודע שיש היום אחד הרעות החולות ביותר, הקשות ביותר, זה שאנשים נולדים עם תחושה שמגיע לי. מגיע לי. זכותי, מכיר את זה זכותי, זכותך, זכותנו, די על זכויותיך, זכויות, זכויות העברה, זכויות הפרט, דמוקרטיה. כל היום מלעיתים אותו בזה שמגיע לו ומגיע לו ומגיע לו, ולכן שמשהו קטן לא מקבל, הוא מתחיל לצעוק. איזה אמא, איזה אבא אתה, אתה לא בסדר, הוא מתחיל לזה, וזה ממשיך הלאה. א' ב' של יהדות, מה היא? דע את חובותיך. המשפט הראשון של המסילת ישרים, יסוד החסידות, החסידות, ושורש העבודה התמימה היא, אומר הרמח"ל, מהו היסוד של כל עבודה? השורש של כל התפתחות אנושית נורמלית, שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים את מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. תגיד לי, מגיע לך? תודה רבה שנולדת. יש לו יום הולדת, הוא מחכה למתנות מכל הדודות. שיא, מה, אני נמלטתי החוצה, אמא שלי המליטה אותי, מה זה? מגיע, תודה רבה? תודה רבה שיצאת החוצה. אצלנו ביום הולדת עושים גם כן מסיבה, אתה יודע למי? ליולדת. המתנות ליולדת. היא נכנסה לסכנת חיים וילדה, ועברה מסיבת הודיה. 3 ימים הייתה בסכנה, ומותר לחלל שבת בשבילה. והוא מגיע לו. תודה רבה שהוא נולד. מה זה, לא קניתם לי אופניים? דורש. מאיפה זה התחיל? למה? איך אומרים חסידים? יום הולדת בתורה כתוב אצל פרו. יום הולדת את פרו, הוא עשה ימי הולדת. זה לא נוגע ליהודים. יום הולדת זה זמן של חשבון נפש. יהודי עושה חשבון נפש. ביום הזה הבורא רצה בקיומי. הוא ברוך השם עשה שאמא שלי תוליד אותי בבריאות. לא הייתי נפל. לא הייתה תקלה של אפגר בלידה, של חוסר חמצון. ברוך השם, זה זמן שהמזל של האדם מתגבר. לכן זה זמן לבקש בקשות. זה כל העניין של יום הולדת. הבורא, יש פסוק כזה, רומזים את זה בפסוק בתהילים בהתחלה. בני אתה, אני היום ילידתיך. שאל בני ואתנה. תשאל, הבורא, הולדת אותי היום בגלגל השנה לפני כך וכך שנים. האם אני בכביש הנכון? האם אני מיישם את מטרתי בעולמי? תן לי בבקשה כלים, בריאות, פרנסה, בן זוג. אני רוצה, המזל שלו מתגבר באותו זמן, אבל לא שהוא מתחיל לדרוש דרישות. מה לא קניתי לי חצי אוטו? תביא בבקשה, מה? הפיתוח של האגו בצורה הזו היא נוראית, וא' ב' של יהודי זה מה חובתו. אני תמיד חוזר על כך שאחד מחשובי הרבנים עשה פעם בדיקה, כמה שווה תינוק במסגרת שוק האיברים? זה לא נעים לדבר על זה, משום שמי בודק תינוקות בצורה הזו? אבל מה לעשות, בפיליפינים יש מקומות שאנשים מקבלים איברים תמורת כסף. שאלה בהלכה שאחד הפוסקים נשאל, האם מותר לאדם להתנתח ולתרום כליה? איזה אמריקאי מיליונר כדי לחסל מינוסים שלו. יש לו 2 כליות, יש לו 1 ספר, מוכר אותו. יש לו סחורה, ברוך השם. כליה זה 120 אלף דולר. תורם כליה לחולי דיאליזה, פתר את הבעיה. יש לו פלוסים בבנק, מותר או אסור להתנתח כדי לתת כליה, הוא שואל עם אחד. רבותיי, אדם שנולד, אתה יודע כמה הוא שווה? יש רשימה בפיליפינים ובמדינות שעושות את זה, יש מסחר, זאת אומרת, יש מחירים לזה, זה לא פשוט. לב זה 300 אלף, אני חושב. כליה זה 120, שניים זה 240 אלף דולר, קרנית זה 80, אני חושב. מהחצמות, כל דבר, אדם. זאת אומרת, שתינוק נולד, אתה יודע כמה הוא שווה? מיליונר מעליך, הוא לא מעליך על 2, הוא באינקובטור בכלל, לא ישתי. בין 3-4 מיליון דולר. תינוק, פשוט תינוק קטן נולד, כבר הוא מיליונר ולא השקיע שקל. שקל אחד הוא לא השקיע. וצועק כל היום מגיע לי. כל היום מגיע לי הוא צועק. האבסורד הזה, מה חובתו בעולמו? קיבלת נשמה, למה נתנו לך את הכל? מה אני עושה עם כל המתקנים האלה? לאן אני הולך לשפץ אותם? מדוע נתנו לי את החומרי גלם האלה? רבותיי, זה ההבדל הגדול, וזה האור בעולמה של תורה. אני קיבלתי את כל העושר הזה של נפש, רוח, נשמה, נפש, גוף. אדמה, אני רוצה להידמות לבורא עד כמה שיכול להתקרב אליו. אני רוצה להתקרב אל המידות האלה. רק שנייה, אתה עכשיו נושם. יש תקינות בעברי הנשימה שלך? מי ארגן לך את זה? לא מגיע הזמן לשאול את השאלה? יש לך 2 מצלמות וידאו קבועות בגולגולת עם פוקוסים ווישרים והתמקדות של אישון ומה שנקרא ראיית לילה, מכשיר ראיית לילה, גם כשיש איזו הפסקת חשמל אתה מתארגן תוך 1-2 דקות לראות בחושך. מי ארגן את זה? תמונות 24 שעות ביממה בתלת ממדים, בשר רואה? בשר והבורא ארגן לך גולגולת עם פתחים נכונים? אתה יודע איזה חוכמה זה עין? גלגל כמו כדור פינג פונג עם 10 מיליונים של תאים קטנים. חשבת על זה? בשר רואה, נימים, אורקיקים, נימונים, הם רואים. נותנים לך ונותנים לך, ואומר מגיע לי. עד שיש תקלה. ואז הוא מתחיל לבקש ברכות מצדיקי. פתאום הוא נזכר שמישהו נתן לו את זה. כל הזמן שהכל זורם והולך לו, הוא שכח שנתנו לו את זה, וחושב שממשיך להיות מגיע לו. על זה צעק דוד המלך בשיר של יום שאומרים ביום רביעי, בינו בוערים בעם וכסילים, מתי תשכילו? הנוטה אוזן, הלא ישמע, אם יוצר עין, הלא יביט. מי ששם לנו 2 מצלמות הכי משוכללות בעולם, לא רואה אותנו בעצמו, בחדרי חדרים? מי שנטע בנו אוזן, מכשיר הקלטה רגיש כזה עם רמקול בחוץ וקולט הכל, לא שומע בעצמו? היוסר גויים, הלא יוכיח. עושה להם צונמי ורעידות אדמה ובלגנים, הוא לא יודע לתת מכה. מתי תשכילו, בינו בוערים, כלומר טיפשים, מתי כבר תשכילו? כסילים, מתי צועק דוד המלך בתהילים, בינו בוערים בעם וכסילים, מתי תשכילו כבר? תתבוננו, תמצו את הגניזה שגנוז בכם. זה בעצם הדמיון של האדם לאילן. אילן, אדם, אדמה, אדמה. פוטנציאל שמטרתו, מטרתנו כאן לקחת את היכולות שגנוזות בנו, ובאמצעות ההזדמנויות שהבורא מזמן לנו כאן בעולם, להוציא זאת מן הכוח אל הפועל. זה נקרא ניסיון. ניסיון, הבורא מנסה את כולנו בניסיונות מסוגים שונים, והניסיונות האלה הם מוציאים תמיד, מוציאים את היכולות הגנוזות בנו מן הכוח אל הפועל. הבורא ניסה את אברהם בעשרה ניסיונות, והשם ניסה את אברהם. שואל הרמב"ן, למה הוא ניסה אותו? השם לא יודע מה היכולות שלו, מה צריך לנסות אותו? תשובה, משל למה הדבר דומה? אחת יודעת לשחות בתיאוריה, היא עשתה אימוני סגנון שחייה שנקרא חזה או פרפר או חתירה בחדר. האם זה יספיק להתנות לה מיומנות כדי להיכנס לבריכה של 5 מטר אולימפית ולשחות טוב? כלום, ודאי שלא. היא יודעת, הרי אין לה בעיה, זה לא יעזור. צריך לרכוש את המיומנות על ידי כניסה למים, ושם לומדים את השיעורי שחייה ומתמודדים מול הגלים השונים, ואז בהתמודדות הקבועה של 20, 30, 40, 50 שיעורים היא קונה את היכולות האלה, ואז אפשר להוריד ממנה את המצופים ויש לה את הקניין הזה בעצמה. כך יש לאדם אפשרות להיות ירא שמיים, אבל צריך לראות אותו בשטח. אדוני, נראה, מכניסים אותו לארץ ישראל, מבטיחים לו, תשמע, הארץ תהיה שלך. בסוף קבר לאשתו אין לו, הוא יכול להתלונן. כאן רוצים לנסות את האמונה שלו. אומרים לו, אדוני, אתה תקין את העם היהודי, מקבל איזה ילד בגיל 100, בגיל 137, שחוט בבקשה אותו, חלק אבל. מה השחוט? אז איפה היה העם הזה? אמרת לי, ביצחק קרא לך. זה הניסיון, אין לו שאלות, הוא עומד מול התמודדויות לא פשוטות, רעב בארץ, אין לו מה לאכול. מוציאים לו תמיץ, ניסיון זה מלשון נס, כן? ניסיון, מה זה נס? הפור שם אילה נס. נס פור שלו מקום גבוה. עשה לך נחש נחושת ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. עשה נס לקבץ גלויותינו. נס פור שלו לרומם אותנו. אדם עבר קור היתוך. עברנו כבר וקנינו. אדם בשביל לנהוג ברכב לא יספיק ללמוד לימודי תיאוריה. הוא צריך להיכנס לכביש עם כל השיגונות ואנשים וכל הסוגים של אנשים שיש בכביש ולראות אותו שורד שם. זה שהוא למד איך עובד קלאץ' על העיוור אצלו בחדר הממוזג, אני לא אסע עם איש כזה אף פעם לאף מקום. אני יודע בעל פה את הבוכנות ואת הקלאצ'ים, הוא צריך לקנות את המיומנות הזו בפועל. זה נקרא אדמה. אני הוכנסתי לעולם כדי שאני אוכל לראות מצבים לא פשוטים. אני מכיר עכשיו בחור שלצערנו הרב חלה באיזשהו מקום בעינו, ודווקא התמודדות עם המחלה גידלה לו את רמת האמונה שלו, את דרגות לא ישוערו. המצב הזה שהוא עומד מול אלוקיו ומתפלל ומתחנן ומשכנע וכותב לו מכתבים ורושם חוזים עם אלוקיו, ונמצא עכשיו איזה בית חולים נורא והיום שם במנהטן בארצות הברית, והוא נהיה איש גדול כשהוא קולט שכל איבר זה מתנה. בהתחלה הוא היה תיאורטי כזה, עכשיו הוא רואה בחוש, איזה מתנה קיבלתי ולא הערכתי את זה מספיק. כשרוצים לקחת לי את זה, אני מתחיל להתחנן שישאירו את זה אצלי, וזה בכלל לא מובן מאליו. יש לאדם, רבותיי, יכולות אדירות, אבל לצערנו הרב שאינם ממוצות. וכל עניינו של האדם זה כמו אילן. אחד היכולות, אני רוצה לומר לכם, יכולות שקשה לדמיין עד כמה. הרב שוורץ בספריו מביא איזה מחקרים אמריקניים שמוכיחים שהאדם הממוצע מנצל מהפוטנציאל שלו, אתה יודע כמה? מישהו יודע מספרים באחוזים, כמה הוא מנצל? בין 4-7%, לא 40, איזה עצלנות. המשפט הפופולרי ביותר אצל אנשים היום, יש שני משפטים פופולריים ביותר. מקום ראשון, אין לי כוח. מקום שני, חבל על הזמן. מקום ראשון, אין לי כוח. זה נהיה אבסורדי שאנשים אומרים, אין לי כוח לישון, אין לי כוח לנוח. כל דבר אין לי כוח. איזה עצלני. זה יסוד האפר שבאדם. האדם מורכב כידוע מארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר. מהדקיק ביותר והעדין ביותר, אש, רוח, וזה מלאכים, שדים, רוחות, והאדם שהוא יצור פיזי, יש לו גם מים ואפר. אפר זה הכבד ביותר. האפר תמיד רוצה לישון, הארץ לעולם עומדת, תן לי לנוח, כל מאמץ קל, שבועיים נופש. מאמץ יותר קשה, חודש וחצי נופש לחוץ לארץ, על הים עם הרגליים למעלה. כל הזמן הוא רוצה חופש, זה משהו מדהים. לא מוציא את היכולות, יש לו יכולות עצומים. כל הזמן, 4-7% זה פחד. יש איזה מין מנגנון שמרדים אותו, הרוח, חלק אלוקי, יש לה יכולות בלתי מוגבלות, אבל הכניסו אותה לתוך גוף, והגוף כופה אותה לא לפעול יותר מדי. רבותיי, מתי אדם כן פועל, רבותיי? מתי אדם כן פועל, ואתה פתאום רואה בו, כוחות בלתי יומנו, כשהחיים בסכנה, כשיש מצב של סכנת חיים, וואו, איזה כוחות. אש בבית יכולה לקפוץ מקומה שנייה, להביא את הילדים שלה, להיכנס לאוטובוס בוער באש, לעשות פעולות, למה? חיים. הרצון החזק ביותר של האדם הוא רצון החיים, רצון ההישרדות. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אומר בעל התניא בספרו תורה אור, הוא מסביע לכל חי את הרצון לחיות. את הרצון, יש פסוק אחר בתהילים, חיים ברצונו. המילה רצון, אומרים המקובלים, אותיות צינור. רצון צינור, ריש צדיק וו נון, אותיות צינור. הרצון הוא צינור החיבור אל הבורא שנקרא מקור הרצון, כי עמך מקור חיים. הבורא נותן לאדם רצון לחיות. רבותיי, את רוצה לראות דוגמה לזה? מישהו פעם ראה מישהו בגיאה או בברבנל או בפרדסיה? יש שם מחלקות סגורות. יש לפעמים מחלקות סגורות שאנחנו באים לבקר שם, הם לולאות שקושרים להם את הידיים ואת הרגליים לתוך המיטות. למה? מה, הם סדיסטים? הם לא סדיסטים. למה הם קושרים? האנשים האלה רוצים להתאבד, והם לא צפויים. הם צוחקים דקה אחת, חצי דקה אחרי זה הם פתאום יכולים להכניס איזשהו משהו מתחתי לשטקר החשמלי שם, או להכניס מכשיר כאב ולחתוך ורידים. הם מדברים כל הזמן על התאבדות. מישהו יודע למה? לפעם באתי לשמח שם איזה אחד כזה בגן עם הבן שלי, רציתי לשיר איתו, הוא אמרו שאם הוא ישיר הרבה זה יהיה תרפיה למוח, הוא משהו אוהב לשיר, באמת השתקם אחרי שנה. חיפשנו שם שטקר חשמלי כדי לשים שם את הטקע של האורגן, לא מצאנו, שאלתי את המנהל, אומר כבוד הרב, פה אין תקעים אצל האנשים האלה, פה זה מסוכן תקעים, בוא למשרד ופה תעשה, שם הוא רקד על תקיעות הנפש שעתיים, שתולל ורקד על שירים שהוא אהב. רבותיי, למה האנשים האלה רוצים להתאבד? מישהו חשב, מה, איזה מין דבר זה? למה הם רוצים לסלק את החיים? איזה מין דבר זה? מה קורה? דווקא אלה, וחולים בסוג אחר, לא מיואשים. אומנם בבתי חולים מסוימים של אנשים בר מינן קשים, אין חלונות, ושאנשים קופצים מהחלונות ומתאבדים, זה עוד נושא. אבל למה? התשובה היא, רבותיי, זה נקרא חולה הנפש. מה פירוש המילה נפש? נפש בפסוק נקרא תמיד חיים, בכל נפשך, אפילו נוטל את חייך. אבל המילה נפש, אומר רבי חיים מוולוז'ין, תרגומה בעברית רצון. ואשפוך את נפשי לפני השם, פירושו, שפכתי את רצוני לפני השם. אם יש את נפשך לדעת, פירושו, אם יש את רצונך לדעת. אז למה החיים נקראים נפש? משום שהרצון החזק ביותר של האדם, רבותיי, זה רצון החיים. כשחיים מוטלים על כף המוזניים, אדם פתאום מגלה בעצמו כוחות שהוא לא מין שגנוזים בו. זה היה בן דש לי, בן דוש, שביותו במלחמת יום הכיפורים. הוא גויס שם ביום הכיפורים, והגיע עם הטנק, מפקד טנק, לאזור הצפון שם, בגליל, רואה מולו בגשר בנות יעקב, טנקים סוריים. הסורים הגיעו עד כמעט חיפה. אף אחד לא עצר אותם. מה ששם הלך, איזה מחדלים. הוא היה בפחד מוות, הוא לא האמין שהוא רואה טנק סורי. אז החברים אומרים שהוא יצא מהטנק והתחיל לברוח כל עוד נפשו בו, דילג על הרים, דילג על גדרות, ורץ במרחקים של קילומטרים לשעה. למה? רצון החיים. הוא פשוט היה בפחד מוות. אי אפשר לתאר איזה כוחות יש. הכוחות האלה לא נולדו אז, הם קיימים כל הזמן. רק אין סיטואציה עם עוצמה של אמביציה להוציא את זה החוצה. אין לו את האילן הזה. כשאדם מבין שהחיים הם חיי רוח, חיי יישום, חיי תורה, מצוות, מידות, יראת שמיים, אז הוא מקרב את הרצונות האלה למשהו שהוא מקביל לחיים עצמם. אז פתאום הוא מרגיש רצון להתגבר על כל המכשולים ולמצות את כוחותיו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מה אתה יותר דבק לאלוקיך, ככה אתה יותר חי. רבותיי, חיים זה לא תזוזות. גם נמלים זזים למטה על האפר, זה חיים. זה חיים מחוץ למציאות, זה תזוזות מולקולריות, זה כלום. חיים פירושו כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. חיים פירושו חיי רוח שבונים אותי. כשאדם מבין ומזהה את האתגרים הרוחניים שלו כחיים אמיתיים, יש לו גם כוח לפעול. חשבת פעם, למה לאדם עם ערכים גבוהים לא כל כך קשה לו לקום בבוקר לעבודת הבורא ולשני בקושי הוא יוצא מהפוך שלו? למה לאדם עם אתגרים יותר קל לו לתת המון כסף לצדקה ולשני עד שהוא מוציא 100 שקל אצלו זה תרומה ענקית? למה לאדם עם ערכים רוחניים יכול לבלות שעות על גבי שעות בבתי חולים, במקומות שונים, ולתת ולהשקיע? למה אנשים עם ערכים כמו החפץ חיים שאמרנו קודם, מסוגל לקבל כאלה השפלות ולא להגיב? מאיפה הכוחות? נו, התשובה היא, זה החיים אצלו. אם הוא היה טיפה מגיב לאשתו באיזשהו מידה של קשיחות, זה נקרא מוות. הוא מבין שחיים פירושו התגברות. הפעלת הדעה על הגוף, להיות מלך, מוח, לב, כבד, לשלוט על הרצונות, בשביל זה אני חי. ואז כשזה מזוהה אצלו עם החיים, אז כשהוא רואה עבירה, התפרצות, רכילות, שקר, לשון הרע, זה כמו שהוא רואה ששורפים את הילד שלו. הוא לא יעשה את זה בשום אופן. איך אמר לי הרב ויזור, ייתן לי אדם 10 מיליון דולר. זה יגיד לי, כך בבקשה 10 מיליון דולר. אל תניח תפילין יום אחד. מגועץ במזומן 10 מיליון, פה, כאן אין. אל תניח תפילין יום אחד. אני אצחק עליו, פשוט מצחיק אותי, מביא לי ניירות. שלח אותם לפח. כשהוא מבין שהתורה היא חיים כי הם חיינו, אז האמביציה לחיות גוברת על כל רצון אחר. פשוט, כשאלה היא מה נקרא חיים, שם לעשות חיים זה ללכת לפאב ולאכול איזשהו קבב טעים. אצלנו זה מוות. לא רק משום שזה לא דיאטטי וזה משמין וזה מכניס מלא טריגליצרידים ושומנים וקולסטרול, לא רק מבחינה זאת. אני לא באתי בשביל להכניס מולקולות לגוף. היעד שלי זה לא ליהנות במעבר של המזון על האוס. איך אמא שלי זצה לה הייתה אומרת, מה אנשים זה בנים? זה משמינים ותופכים עבור הנאה של שנייה שזה זורם לו מאזור הלעיסה לאזור הבטן, אחרי זה הוא מפוצץ. בשביל מה? תחשוב רגע קדימה, מטר קדימה, מה אתה חי את הרגע כל כך? רבותה, אני לא באתי לעולם, הבורא נתן לי מנגנונים כדי להשתמש בהם, לזכות בחיים האמיתיים. כשאדם יותר מזהה השקפתית את החיים עם מקור החיים, אז הוא ממצא, מבין שזאת המטרה, אז לא קל לו, לא קשה לו. ילד שלא קם בבוקר ובשביל להוציא אותו, אז מכירת הילדים האלה, שיוצא מהמיטה צריכים כמה דליי מים או כמה ספלים, וכל הזמן להוציא את הפוחים והוא מושך את הפוח חזרה עד שהוא מועיל בטובו. אז נגיד לו מנטרה אחת, דרך הוא קופץ מהמיטה, איזה מנטרה תגיד לו? עוד יהיו הבוקר שיש טיול שנתי לבניאס. תוך רבע שעה יוצאים האוטובוסים מכיכר העירייה. תוך 3 דקות הוא לבוש. אותו בן אדם. אותו בן אדם שהתרקח שנים ולא זז מהמיטה. מה קרה? הוא פתאום קיבל איזושהי זרימה של כוח משמיים? תשובה היא, הוא מזהה את החיים עם הטיול. וכשזה החיים שלו וזה המטרה וזה הכיף הגדול שלו, אז הכל כלום לעומת היעד הזה. אבל בית ספר, האחרון שמטריד אותו, אין לו כבד מעופרת, זה כבד לא זר. השאלה היא מה הרצון. המילה רצון אומרים המקובלים מלשון ריצה. להיכן שיש רצון, שם אני רץ. ארץ, רץ, אני רץ למקום שהרצון נמצא בו. השאלה היא לאן אני רוצה לרוץ. פה זו שאלה של השקפה. פה זו שאלה של פרספקטיבת חיים. אם אדם היה מבין שהוא אדמה לעליון והבורא שם אותו באדמה כדי למצות כוח, היה פשוט הופך להיות אנשים שאנחנו רואים אותם היום, רבותיי, דומה לאילן. ופה רציתי כבר שהשעה רצה לנו ואנחנו אומנם צריכים להשלים, אבל רק אשלים משפט אחד. הבורא נקרא אילן, רבותיי. בורא העולם נקרא אילן. איפה זה כתוב? הרבה מקומות. כתוב שהמורה נקרא, אומר התולעת יעקב, אילן רב רבה, ואנחנו הנשמות נקראות פירות האילן. בעצרת נידונים על פירות האילן, אומר התולעת יעקב, מביא רבינו השלה הקדוש, הבורא נקרא האילן הגדול, ואנחנו הנשמות היוצאות מן האילן, הפירות של האילן הזה. וידוע שיש איזשהו סיפור שהוא בא לבטא המון עניינים סודיים, ועל פי נסתר שיהודי אחד הלך במדבר, והיה רעב וצנה, והשמש קופחת על ראשו, ולפתע ראה אילן. האילן הזה מלא פירות מתוקים, ועמת המים עוברת תחתם, ויש לו ענפים עם צל, והוא החיה את נפשו, ואכל מהתמרים התאנים שלו, שתה מעמת המים, ונח מתחת לצילו, ממש בא לו כמו פשוט החייאת נפש. אז אחרי שהוא סיים והרגיש טוב, הוא שר ואמר לאילן, מילים שהפכו להיות שיר מפורסם, אילן אילן במאה ורחק, פירותיך מתוקים, צילך נאה, עמת המים עוברת תחתיך. אז במה אני אברך אותך? יהי רצון שכל צאצאי מאיך היו כמותיך. אם תאו ממך כאלה אילנות עוד. באים להודיע, אומרים המפרשים, הבורא נקרא אילן, עם ישראל הולך במדבר, אין לו מים, אין לו אוכל. הוא לגמרי, כמו שאומרים, חסר אונים. עד שהבורא מזמין לו פירות מתוקים. מה הם הפירות המתוקים? פרשת השבוע, מים הפירות המתוקים וטעמו כצפיחים בדבש, מים הפירות, מן, מן בזכות משה. הבורא הזמין לו מים, שיהיה לו מאיפה לשתות. איזה מים אלה? בזכות מרים, בעירה של מרים. והבורא הזמין לו גם צל. מהו הצל? אנוכי יהיה צל יומם, ענני הכבוד. אילן, במאה ורחקה, בורא, איך שאתה נתת לי פה את הכל, פירותיך מתוקים, מן, שזה זיו השכינה שמתגשם ברצון בוראו. צילך נאה, איזה ענני כבוד, אין גייצות הבגדים, במקום נעליים, 40 שנה לא החליפו שם בגד, שמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצק הזה 40 שנה. אתה יודע מה זה, בן אדם שלא החליף אף פעם בגד, פעם היה בחנויות, פעם, איך קראו לזה בייבי גרוף, בגד הגדל עם התינוק. זוכרים? היה לתינוקות כזה בגד סטרץ' והיה מתאים לכל הגילאים, היה פשוט צומר. 40 שנה, צילך נאה, ועמת המים עוברת תחתיך. יהי רצון שכולם יהיו דומים אליך. מה הוא רחום, מפתה רחום. רבותיי, למה הבורא נקרא אילן? אילן זאת מילה שהגמטריה שלה הוא 91. מישהו שם לב לזה? א', י', 11, ל', זה 30. 41, נון זה עוד 50, 41 ועוד 50, 91. מישהו שמע מה זה 91? מספר נורא מרכזי ביהדות, מרכזי ביותר. כמו אמן, לענות אמן על הכוס תה, גדול העונה אמן יותר מן המברך, זה 91. א', מן זה 41, ונון עוד 50, 91. או סוכה, הגנה, סוכה, אומר הקו הישר, בשם הארי. סוכה, 91, ככה זה. האותיות החיצוניות, סמך ה', סמך בהתחלה ה' בסוף, האותיות הפנימיות, חף ו', 65 ו-26, זה בדיוק 91. מה זה הצה הזה? צה ילחם בעמלק, סוף פרשת השבוע בבשלח. תילחם בעמלקים האלה, צה. מה זה הצה? הוא יצא בן, כבר צריך להגיד לו שיצא. אני רק אומר את זה במילה אחת, 91. זה כמו שאמרנו, זה צירוף של שני שמות של הבורא שמבטאים שני הנהגות של הבורא. יש שם שנקרא י' כ' ו', השם המפורש, ומה הערך המספרי שלו כידוע? 26. ויש עוד שם של א' ד' נ' י' עדו, א' ד' נ' י' שזה 65.
ככה זה, א' ד' זה 5,
נו,
זה 55, י' זה 65. 65 ו-26, כמה זה? 91. מה זה? א' ד' נו י' פירושו, אדון הכל. חייבים לכוון כשאומרים אדון, שהבורא הוא אדון הטבע. הוא יצר את הטבע, יצר את הטבעים. הטבע זה אגב היטט בית עין בגמטריה 86, כמו אלוקים, א' למד ה' י' מ'. הטבע היא טביעת האצבעות של אלוקים במציאות. אני רואה תינוק שנולד, עיניים, אף, אוזן, גרון, לב, עלה של זית. אני רואה את הטביעת האצבעות של אלוקים, חוק נתן ולא יעבור. אדון הכל פירושו, לגלות את הבורא בכל פעילות של כל גורם בבריאה, שמש, ירח, דו תחמוץ את הפחמן שאנחנו מוציאים ושצמחים נותנים, חמצן, פשוט לראות את האלוקים. יוד קי וו קי, מעל הטבע. שמת לב שהמילה יוד קי וו קי, יש בת המילה היה, יש בת המילה הווה, ויש בת המילה יהיה, מעל הטבע. הבורא מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע מחדש, ומה שהיה לפני שנייה לא מחייב את מה שיהיה השנייה הזו. יש פסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דבר השם שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבאם. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. מעל הטבע. עם ישראל בנוי גם על השם הזה, מעל הטבע. אתמול היה לו איזה גידול או מחלה מזעזעת, הוא הגיע פה לרב מנדל, אמר לו אין לך שום בעיה, עשו לו MRI חדש, נקי. היו דברים כאלה או לא היו? אני אתחיל לספר מה היה בנושא הזה, נגמור 24 שעות ועדיין לא נציין את העובדות שאני מכיר. מקרים ראשונים, כן? יש כוחות, יש כוחות לאדם. הבורא הציל עליו. רבותיי, י' קי ו' קי 26, מעל הטבע. אדון שאצלו טבע ולא טבע זה האינוח. בחינת רבי חנינה בן דוסה, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. אצלו אין הבדל, הכל רצון השם, ברמה של רבי חנינה בן דוסה. ויש, אדון הכל, א' ד' נוניות, 65, 65 כמו המילה הלל. הוא מהלל את הבורא על הטבע, היי למד למד. מהלל, הללו מן השמיים, השיעי חלקים אומרי הלל בכל יום, אומרת הגמרא. מה זה הלל בכל יום? פסוקי דזמרה. הללו את השמש והריח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים, הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל הרזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי. הוא מהלל, הוא אומר 65, הוא רואה בטבע, בהי למד למד, את הבורא. 91 זה השילוב שבין שני המהלכים האלה. מי שראה בסידורים, בפרט בסידורים ספרדיים, יש בכל עמוד למעלה, שמת לב? י' כ' ו' כ' משולב עם א' ד' נו י' י' אחרי זה א', האות השנייה בהוויה, ה' אחרי זה האות השנייה באדנות, ד' יחד. זה נקרא לייחד קודש בריחו שכינתי. אצלי אין הבדל בין טבע למעל הטבע. לייחד את הבורא שהוא למעלה מכל השגה ושכינתי, את ההישכנות שלו, את ה... התחברות שלו אל העולם הטבעי הזה. אצלי אין שום הבדל. כשאני אברך שהכל נהיה בדברו על הקוס תה הזה, ואת תעני לי בבקשה אמן, את יודעת מה שאת עושה בזה באמן הזה, ב-91 הזה. גדול העונה אמן יותר מן המברך. מדוע? אומר רבינו המעם לא עזר, רבינו יעקב כולי, משום שכשהוא עונה אמן, הוא משלים עדות, אני ראשון אומר ברוך, הרי אני מצהיר הצהרה, דקלרציה משפטית, שהבורא יצר את המים האלה, שהוא יצר את התה ואת הסוכר הזה. יבואו לי כל המדענים בעולם, מאוקספורד ומקמברידג', ויעשו לי פלפל אחד. כוס מים אחת אני רוצה שיארגנו לי. אני מצעיר, הבורא, אתה מקור השפע. אני מעיד עדות. וזה מה שהבורא רוצה ממני כדי להתיר לי את השימוש במים. לא רוצה ממני שקל, רוצה ממני הכרה. להשם הארץ ומלואה זה לפני שאדם מברך. אחרי שאדם נותן את ההכרה שלו בתובנה הזו, אז השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. הוא לא רוצה כסף, ומי שנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, גוזל להקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. מה אתה נהנה מדברים שלי? אתה עשית את הפילטל, את המלפון הזה, את הבשר הזה, מה אתה לוקח? מה אתה גונב לי? אני רוצה שתכיר בעובדה. אברהם אבינו היה לו מלון ענק בחינם. הוא לא רצה כסף, זה מה שהוא רצה? אחרי שגמרו סעודה של 2,000 שקל לחמישה בני משפחה, אז הוא אמר, חבר'ה, אני רק רוצה שתזמנו. ותודו שכל המרכיבים שנתתי לכם שייכים לאלוקים. נכון, הייתם רעבים שנכנסתם פה לפונדק בבאר שבע? יש לו מלון בשם מלון אשל, והייתה אשל אכילה שתייה לינה בבאר שבע? אכלתם? תברכו, נברך אלוקנו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. אז אלה שהסכימו לא שילמו שקל, היה לו מספיק כסף. היו עקשנים, שענתי, שלא רצו להודות, משהו מפריע להם. כמו, אתה לא מסכים שזה של הבורא? בבקשה, חשבונית 2178 שקל ושלושה אגורות, שלם. אם אתה חושב שאני בעל הבית על הכסף, שלם לי. אני חושב שזה לא שלי, אני חושב שזה של אלוקך אלוקיך, תודה שזה שלו. אם אתה לא רוצה להודות שזה של אלוקיך, שלם, זה מה שהיה שם. הרבה אנשים רק בשביל לא לשלם היו מוכנים אולי להודות. אבל רבותיי, בצורה כזו אנחנו מדגישים, השני שעונה לי אמן אומר אמת, גם אני מצטרף למה שאתה העדת כאן, שהכוס תי עשה אותה אלוקים. 100 ברכות ביום פירושו 100 הברכות ביום. אני מחבר את אלוקים לבננה, לפלפל, לתפוח, לאגס, לתאנה, לחרוב שאני אוכל בט"ו בשבט, לכל מיני פירות. תבין, הכל ממנו. תראה איזה צבעים, איזה מגוון של טעמים. אז אין את העולם בחן, בחסד. למה לא כל הפירות בצבע שחור ברובה? למה ענב ככה ואגס ככה? למה? חן, הוא אוהב אותך. תראה איזה מגוון צבעים. זה החיבור של התוצר ליוצר. זה אילן. תוצר 65, יוצר 26, זה אצלי אחד. האחד הזה 91. אז מי שעונה אמן משלים את העדות הזו. הוא משלים ויוצר שתהיה פה קאט של שניים שמידע יש בורא. הוא יוצר לראשון לא להיות לבד, אלא להיות על פי שניים לדין יקום דבר. 91. אילן פירושו הבורא עשה פירות. התחבר אלינו. אנחנו צריכים פשוט להכיר בזה, לחיות את המטרה הזו. זה סוכה. סוכה זה הכי חזק. סוכה זה לא סתם 91 בגמטריה, אלא האותיות החיצוניות, אומר הקו הישר, רבינו שמואל קיידנובר, האותיות החיצוניות של המילה סוכה, מה הם? סמך, ה', 65, והאותיות הפנימיות, שזה כשם א', ד', נ', י', אדון הכל, והאותיות הפנימיות, הגנוזות, החוויות של המילה סוכה, הם כ' ו', 26. זה בדיוק כך. מבחוץ אתה רואה טבע, שמש, ירח, תפקודי לבלב, יש לו ידיים. מה מפעיל את זה? מהו הדבר הפנימי, הגנוז, שמשם פינה ויתד לכל כוח? לא רק אתה נפחת בי בעולם העשייה שהבורם הוליד אותי, אלא אתה משמרה בקרבי. חבב, זה נקרא סוכה. סוכה זה ביטוי להגנה. ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום. סוכה פירושה אנוכי, יהיה לכם לצל סוכה. אני רוצה להכיר בכך שכל נשימה ונשימה, אני מודה עליה, כל הנשמה תהלל כה, על כל נשימה, תשאל חולה אסתמה, עד כמה צריך להודות על כל נשימה ונשימה? עד כמה צריך להודות בלי משאף ונטולין ובלי טיפול באלרגיה, שהוא פשוט זורם, הבורא, תן לי אוויר, תן לי אוויר שאני ארגיש, אתה יודע כדמה זה? אין לו תקלה, הוא מרגיש שאף אחד לא נותן לו, ולצערנו כדי לתת לו אינזכורים וכל מיני איתותים שזה משהו רציני ונותנים לו, צריך לקחת לו את זה. הבורא, אני רוצה להכיר בך בלי מכות, אני רוצה להכיר בך בטוב, בטוב, בנועם. אדון הכל, זה המאה ברכות שתקנו לנו על העניינים האלה של פירות הארץ. לכן אנחנו אומרים בברכת הנהנים, שאנחנו מסיימים את הברכה מעין שלוש. איך אומרים שם בברכה? ובזה נסיים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, על הפירו, על העץ, ועל פרי העץ, ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו, הארץ הזו, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. ומבקשים, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עמך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מזבחיך, שלשם מביאים את הביקורים משיבת המינים, ועליך לך. ובני ירושלים עיר הקודש, אני כבר רוצה לסלק את אל-אקצא משם, את כיפת הסלע משם, את דלרוזה משם. כל הקליפות של הנצרות והאסלאם שואבים את היניקה לכוחות התומעה שלהם משם. אנא, ובני ירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו שאני אזכה לחיות ולראות את זה, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה של ירושלים מעשר שני, ונאכל מפריה ונסבע מטובה, ולמה? ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. אני אוכל לאכול, כפי שהרב מבריסק אומר, את פירות המעשר שני בירושלים, לא בעוני ולא בטומאה, בקדושה ובטהרה. כי אתה השם טוב ומטיב לכל, ונודה לך על הארץ ועל הפירות, ברוך אתה השם על הארץ ועל פירותיה. אני מייצר, אני מציין מודעות לתובנה שלי. יש מי שמהווה את המגוון הזה. בזה אני נותן תכלית לכל הירידה הזו של גורמים טבעיים, ואני בתודעה שלי מחבר, מבריך, זה נקרא ברכה. אני מחבר את התוצר ליוצר. זה המתיר שלי ליהנות מהעולם. אם אני מכיר בעובדה שיש מישהו שנתן וזה מתפרס, לא, יש בורא לעולם. לפרט את זה לפרטי פרטים. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. 100 ברכות פירושו, 100 פגישות עם אלוקיך. יצא משירותים, תפקודי מעיים, תודה לבורא. אתה יודע מה זה סתימת מעיים בבית חולים בליסו? יש לו ברוך השם, תפקודים. אתה יודע מה זה אי פעילות כליות? היית פעם במחלקת דיאליזה? אתה יודע איך מרגישים אנשים? תודה! תחבר את הפעילות הזו של כליה אל מי שנותן לך את התפקודי כליות הללו. בלי תקלות, כנס למחלקה של הנפרולוגיה, תראה מה שקורה שם. אדוני, תודה, תודה לפני שקורה תקלה. זה נקרא ברכת אשר יצר. מי שמברך אותה בכוונה, אומר רבינו, כן, משה בן מחיר בספר סדר היום, מתוך הכתב, לא עושה מלאכה באמצע שהוא מברך, לא נוטל ידיים באמצע, לא מנגב את היד, פשוט עומד מול אלוקיו, מסתכל בבירחון, 20 שניות זה לוקח, זה לא, במקום, לא שווה במקום קופת חולים, פשוט להבטא את האמת, הוציא את האמת מהמחשבה אל המלל, הוא פשוט גורם לעצמו מין סוג של סגולה, שלא יצטרך לא לרופא ולא לרפואתו, ושהוא מזין למי זה רופא כל בשר, למה לא? פה אחת מורה באחת הסמינרים שהתלמידות רק מחכות שיתברך אשר יצר, וזה זו חוויה רוחנית יותר מכל הלימודים בבית ספר. היא מבורכת את האשר יצר הזה. היא אומרת, שווה לי להשקיע באשר יצר מאשר להשקיע בהשתלות של כליה ובפעילות בארצות הברית בדתי חולים. אתה פשוט מודל הבורא על תפקודי הגוף. חלולים חלולים זה בגמטרי. הרי מה אומר המשנה הברורה? זה כנגד 248 איברים. זה לא רק ברכה על פעילות הכליה, זה על כל הבריאה הזו ששמה גוף האדם. הגוף מכיל איברים עם חלל, איברים עם נקב, תודה רבה שאין סתימות, שהכל זורם, לא נפתח שם ולא נסתם שם וכן הלאה. אני רוצה לחבר בתודעה שלי את הצורה ליוצר שלה בכל הזדמנות. תגיד לי בבקשה, מי שעושה את זה 100 פעם ביום, לא יצא ירא שמיים? לא תהיה לו ראיית שמיים? יראה זה אותיות ראייה כידוע. 100 פעמים ביום, הוא קם בבוקר, מברך על העיניים. ברוך השם, שאני לא במחלקת עיניים בבלינסון. מכין מצדי גבר, ברוך השם, נולד בלי איזשהו שיתוק חלקי, הולך על הרגליים שלו. אתה יודע כמה זה יקר? אדם 100 פעמים ביום ו100 זוויות ביום מברך ומחבר את המציאות שלו לשורש. לא יזכה להיות ירא השם, זה הפסוק. ואתה ישראל, מה 100 השם אלוקיך שואל מעמך, וזה יביא אותך ליראה. יראה ראיית שמיים, יראת שמיים. תקבל מבט בפרספקטיבה רחבה. אתה תבין מה זה עולם, ותסלק את המסך של ההיעלם הזה, ותבין שהבורא מארגן את הכל, וכמה שתחבר את ה-65 ל-26, אתה יותר חי בגובה, עד שתגיע לרחלים לבן דוסה, שאצלו באמת אין הבדל בין שמן שדולק לחומץ שדולק. מי שחי אומר השפת אמת בגובה הזה, אין לו שום בעיה. איך אומר החזון איש? אצלי אין הבדל בין טבע לנס. פשוט נס זה הרצון האלוקי הפחות תדיר, וטבע זה הרצון האלוקי היותר תדיר. ואנשי מצרים שהיו במדבר, אצלם הטבע היה שמקבלים לחם מן השמיים בפרשת השבוע 40 שנה, וכשבגיל 45 הוא הגיע לארץ ישראל וזרו שם חיטים, הוא היה בשוק. יואו, איזה נס, בוא, שמעת, זרו חיטים ונהיה לחם. והטבע אצלו היה שיורדת לחם מן השמיים. ומה ברכו על המן הזה לחם מן השמיים, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם? איך? יפה, כך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם. לקחו את המן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים. ילד גדל מגיל 5 עד 45, ואצלו הנס היה שזורעים באיזה יישוב קוממיות חיטים, ויוצא פתאום חיטים זולים. זה הנס. אין שום הבדל מי שחי בגובה הזה, זה הגובה הנדרש. אין אצלי הבדל בין ה-65 ל-26. אצלי יש כל הזמן אמן צדיק א', סוכה צדיק א', אילן צדיק א'. שנה טובה, ברכה והצלחה. תודה. תודה רבה.